טוב, שלום וברכה, אנחנו נלמד היום סיפור חסידי. סיפור שהתפרסם באחד העלונים של פרשת שבוע, והוא נקרא מעקב לילי. מגיפה קשה פרצה באוסטרה, עירו של רבי שמואל אליעזר הלוי אידליש, המערשה. הרב בית דינו גזרו על הציבור יום תפילה ותענית ועוררו את העם לשוב בתשובה. נוסף על כך, קרא מרא דאתרא למי מהתושבים אשר ידוע להם על דבר מה הדורש תיקון, לבוא ולגלות את אוזניו על כך. זאת אומרת, יש שם מגיפה, ואנשים, יש מה שאנשים חולים מאוד וגם מתים, והם חושבים מה הסיבה לזה, והם מבינים שיכול להיות סיבה, חוץ מתיקון כללי של כולם, זה אולי יש מישהו בינינו, מישהו שהוא רשע, שבגללו יש מגיפה, היו כאלה דברים פעם. אז הוא מבקש מתושבי העיר, העירה, לבוא ולספר לו אם יש משהו מוזר. מגיעים אליו שני תושבי העיר, ואומרים, יש לנו שכן. שכן הזה הוא קצת מוזר. הוא מתבודד, הוא לא נמצא בקשר עם אנשים אחרים, גר לבד, והוא לא הולך לבית כנסת להתפלל, הכל ככה מנותק מכולם, וכל לילה הוא יוצא לקראת חצות, הולך ליער, נמצא שם כמה שעות, ואחר כך הוא חוזר, ואנחנו חושדים, אולי הוא שודד או משהו, ויכול להיות שבגלל שהוא רשע גר כזה בינינו, אז התחילה פרצה מגיפה. ומה לעשות? אז המערשה אומר להם, אני אצטרף אליכם ואני יעקוב אחריו, בלילה. וזה מה שקורה. הוא יוצא מהבית, הם הולכים שלושה, הולכים אחריו, הרב ושני האנשים הללו. מגיעים ליער, הוא נכנס לתוך היער, הם הולכים אחריו גם קצת, במרחק מה, רק לראות אותו, ופתאום רואים שהוא מתחיל להתפלל ביער, וכשהוא מתפלל, אז פתאום כאילו מישהו עונה לו, מדבר איתו שם. והם לא יודעים מי, הם איזשהו קול כזה יוצא, הם לא יודעים מי ומה. וזהו, ואז הוא חוזר, אז הם ניגשים אליו, אומרים לו, סליחה שאנחנו חשדנו בך, אנחנו מבינים שאתה אדם קדוש והכל, אבל עדיין יש לנו קושיות על מה שקרה, ואנחנו רוצים לשאול אותך כמה שאלות. ואחת השאלות, שתי שאלות בעצם. שאלה אחת, זה למה אתה חי לבד ומתבודד ולא בא לבית כנסת ואף פעם ולא משתף איתנו כלום. ושאלה שנייה, מי דיבר איתך שם ביער? של מי הקול הזה היה שם? אז הוא אומר, אני אענה לך הפוך, כאילו, קודם שאלה השנייה, אחר כך שאלה הראשונה, כן? הקול שעונה לי זה ירמיהו הנביא. כל לילה אני בא, הוא מתגלה אליי כאן ומדבר איתי. אז אומרים לו, אז אולי אתה יודע, היית צריך לשאול אותו, למה יש מגיפה ואיך אנחנו יכולים למנוע אותה? הוא אומר, כן, אני שאלתי אותו. והוא ענה לי, שהמגיפה באה בגלל שאנשים מזלזלים בכבודה של בית הכנסת. הם אוכלים שם גרעינים ומדברים והופכים את בית כנסת למין מועדון כזה. מפגשים חברתיים ועניינים וכך וכך, עפו את זה, עיקר שם זה הקידושים ואיך שהם נפגשים אחד עם השני. זה עיקר בשם בית כנסת, ולכן זה כך קורה. בגלל זה התחילה מגיפה. ואז אומר, ליבי אומר שאם יפסיקו עם זה, אז גם מגיפה תיעצר. ובאמת זה מה שקרה. הם חוזרים לקהילה, אוספים את כולם, מספרים להם את הסיפור הזה, ואכן הם קיבלו על עצמם לא את כבודה של בית כנסת. בוא נקרא את הסיום של סיפור הזה. הביטו בו שלושה בהשתאות. אם זכית לכך, מדוע איפה אינך מברר את סיבת המגיפה בעירנו? שאל הרב. בתוך כך הוסיף ושאל, ומלבד זאת, מדוע לעולם אינך בא להתפלל מנו? אישר האיש מבט אל הרב ואמר, נמנעתי מלבוא לבית הכנסת, שכן האנשים אינם נזרים די צורך בכבוד המקום, שקדושתו גדולה ונוראה. לא רציתי להיכשל גם אני בשיחת חולין בבית הכנסת, במיוחד לא בשעת התפילה שהתפילים עליי. כי עבור רגע של שתיקה הוסיף, ליבי אומר לי כי אם יתוקן העניין חמור זה, תייצר המגיפה. עד מהרה נפוץ דבר המעשה בעיר כולה, וכל התושבים קיבלו עליהם להתחזק בעירת בית הכנסת ובקדושת התפילין. ואומנם בתוך ימים אחדים נעצרה מגיפה. תושבי אוסטרה הוסיפו לקיים בקפדנות את אשר קיבלו עליהם גם לאחר שהחיים חזרו למסלולם. סוף הסיפור. סיפור יפה, נכון? יש כאלה שככה חושבים שזה סיפור יפה. ולעניות דעתי זה סיפור מזויף. למה אני חושב שזה סיפור מזויף? כי הייתה תקופה לפני בערך כ-200 שנה, כשהתחילה ההשכלה, אז הרבה מבחורי ישיבה לשעבר שנהיו חילונים או נהיו משכילים, הם התחילו לכתוב סיפורים חסידיים בצחוק על דתיים. אז הופיעו סיפורים חסידיים הראשונים על בעל שם טוב, על רבי מגיד מקוז'ניץ, על חוזה מלובלין וכל מיני סיפורים, אז גם הם התחילו לכתוב סיפורים כאלה. ובכל סיפור הם תמנו רעל, שאיזשהו רעיון שנראה יפה וטוב ונחמד, אבל כשאתה מתבונן ברעיון הזה, פתאום אתה מבין איזה הרס ואיזה רוע מוסתר שם בסיפור הזה. מה? זהו, למשל, הסיפורים של כנר על הגג וכל זה, זה סיפורים שכתבו אותו, מי כתב את זה? זה שלום עליכם, שהיה בחור ישיבה וכל זה, נהיה חילוני, נהיה משכיל, אבל כישרון, כתיבה, יש לו. היו כאלה הרבה בחורים, כמו יהוד למד פרץ, סופר ידוע, כמו בשבי זינגר, חתן פרס נובל לספרות, שהם כתבו בסיפורים חסידים. אבל תמיד היה שם רעיון או לצחוק על דתיים, או להחדיר רעיונות של נוצרים, או של השכלה, או של כל מיני רעיונות רעים שהם מאמינים בהם, להחדיר את זה לתוך הסיפור. והרבה מהאנשים תמימים שהם לא למדו הרבה, הם כאילו מתרשמים, סיפרו סיפור, מתגלגל, ונכנס פתאום לפולקלור היהודי בכל מקום. יש הרבה סיפורים של, כאילו ממש, הרבה, שהם המציאו אותם. למשל, אתן לכם דוגמה, סיפור כזה עם המסר. היה שם רב אחד שהוא היה מתלבש בבגדים של עיקר רוסי, ומסתובב, כאילו הולך לכל מיני, שם יש איזו אישה זקינה, זה סיפור של יהוד למד פרץ, לאישה זקינה, דופק לה בדלת, ואומר לה, היא שואלת שם, מי זה? הוא אומר, איוון, הגיע איוון, אני מוכר עצים, אז היא אומרת, אין לי כסף לקנות, אני מוכר בזול, כמה אתה מוכר? בקופייקה, קופייקה אחת, היא אומרת, בקופייקה עצים, בוא כנס, כן, הוא נכנס, היא נותנת לו קופייקה, כאילו, כלום כסף, אומר, תודה רבה, והולך, וזה הדבר כל כך גדול וכל כך חשוב. סיפור יפה, נכון? מה רע בסיפור הזה? מה?
שהצדיק הוא איוון.
לא, טוב, נו, מה עוד? מה? נו. שמה? לא, שגופייקה, כסף, כאילו, כלום.
שרב רגיל, שלומד תורה ונותן שיעורים, הוא לא...
בדיוק, נכון. זה הרעיון. אתם מבינים? כל הרבנים הללו יושבים כל יום שלהם, יושבים ולומדים, לומדים, לומדים, לא מובילים שום דבר לאנושות. וזה נקרא רב, הולך, מביא עצים לנשים זקנות, ועוזר לזקנה, זה נקרא תלמיד חכם, זה נקרא צדיק, ואלה דתיים האלה. אני יודע שאתם לא חושבים ככה, ולא חשבתם כששמעתם את הסיפור הזה. אבל זהו הרעל, שאתה לא יודע שהוא חודר לך לראש ונכנס לך לתודעה. זה הרעיון. אתם יודעים, בסיפור הזה, או סיפור אחר, שגם מאוד מפורסם, דיברתי פה גם כמה פעמים על הדבר הזה, שם כולם יושבים מתפללים בבית הכנסת ובעל שם טוב שם מאוד תרוד, למה? כי יש גזירה גדולה שצריכה לבוא, השמדת עם ישראל, דברים נוראים, ובעל שם טוב כל יום כיפור נלחם נגד גזירה הזאת והוא לא מצליח, לא מצליח, והנה פתאום מגיע לשם איזה ילד והוא אף פעם לא ידע מה זה יהדות, והוא היה רחוק מיהדות, הוא כל כך התרשם מהכל, הוא ציא חליל, התחיל לנגן בחליל ביום כיפור, כולם התנפלו עליו, אמרו לו, מה אתה מפריע, אתה זה בחליל יום כיפור, וזה, ובעל שם אומר, לא, אל תיגעו בו, זה הכי, הכי חשוב, הכי טוב, הוא עכשיו, בזכותו, נפתחו שם כל השערים, ונפתחו שם זה, הוא נהיה, הביא את הגאולה לעולם, הוא הציל את כולכם, עם ישראל הציל בזכות התפילה מהלב, כמו שהייתה לו שם, שהוא תפילה מהלב. מכירים? יש מישהו שלא שמע את הסיפור כזה? יש הרבה גרסאות, פעם הוא שם צעקו קרקו, פעם הוא שרק, פעם הוא, יש גרסה שהוא שם ירה עם השוט שלו כזה, עשה כאלה קולות עם השוט וצעק, היי, הסיפור הזה, רוב האנשים מכירים אותו מברדיצ'בסקי, זה אחד האנשים שלמדו בישיבת וולוז'ין והיו אנטי דתיים ונלחמו עם היהדות כל החיים שלהם. שלו, כן? הוא היה אנטי-דתי בצורה חריפה מאוד. כן, הוא למד בישיבת וולוז'ין. היה, דיבר גם עם רב קוק, כן. אז בקיצור, זה הסיפור. מה המסקנה של הסיפור? שכל מה שאתם יושבים ולומדים שם ומתפללים, זה הכל לא שווה כלום. העיקר זה מהלב, שתפילה תצא מהלב. וזה אתם יושבים שם כל מיני, ממלמלים את המילים שלכם שם, של התורה, של כל מיני שם סידור, כל מיני מצוות שלכם. אבל הוא, זה נקרא תפילה, הוא יצא, זה מכל הכל, זה, אתם מבינים, זה המסר. שהמסר הזה הוא מסר נוצרי פרופר. הרי זה כל הרעיון של נוצרות. מה בעצם נוצרות אמרה? זה לא עניין של הם מאמינים שם ביושקי, או הם מאמינים שם שצריך להצטלב, הם חושבים שזה ככה, זה לא השורש, זה לא תמצית של נוצרות. תמצית של נוצרות זה דבר אחד פשוט. זה שהם אמרו, העיקר זה מה שקורה לך בלב, ולא מה שאתה אומר, ולא מה שאתה עושה. לא מעשה חשוב, אלא אמונה חשובה יותר. להיות מאמין בלב. לא מעשים, זה לא עיקר. והביטויים, יש הרבה ביטויים כאלה, שאל תשים, כאילו, לא חשוב מה שנכנס לך לפה, אלא מה שיוצא לך מהפה. הבנתם את העיקרון? אם אתה אומר לשון הרע, זה לא טוב. זה שאתה מכניס כשר או לא כשר, זה לא משמעותי. ויש עוד הרבה 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 אמירות כאלה, שזה לא חשוב. בעצם מה שזה העיקרון, העיקרון של יושקי, הוא ביטל את המצוות, ואמר שעיקר זה אמונה בלב. וזה המסר שם. אתה יכול אפילו לחלל יום כיפור, זה יותר טוב מאשר אתה יושב שם ומתפלל וצם והכל עושה, זה פחות משמעותי. העיקר זה שאתה כולך מזדהה עם מה שאתה אומר, שאתה אוהב את זה, שאתה... ויש כל מיני כאלה. ואפשר להגיד כל מיני, רחמן עלי בבאי, כל מיני רעיונות, כן? כל מיני. הופכים את זה כאילו, זה היהדות. יש לי רק קושייה אחת קטנה לכל הסיפור הזה. מה קרה למחרת? כל אלה ששמעו את הנאום של בעל שם טוב, כביכול, כן? הם כולם הביאו לשם אחת כינור, אחת טופים, אחת חליל, או הם התחילו, מישהו שם הביא לשם כבשים, שהוא אומר, אני עם הכבש שלי הכי מתחבר לשם, אחת התחיל לצייר שם על הקירות, כי הוא ככה מרגיש שאהבת השם, או ש... אחרי הסיפור הזה, הם גם התחילו להגיד, התפילה הרגילה הזאת, 18, עם אותם המילים שכבר אומרים אותם, 2000 שנה, וזה לא עוזר לאף אחד כלום, כן, ככה ביטויים, זה לא עוזר לאף אחד כלום. מה קרה למחרת? והבעל שם עצמו, גם הוא התחיל פתאום לשרוק שם, או לצוק וקרקו במקום להתפלל? כן? זהו, זה שאלה טובה מאוד. למה לא להגיד שזה כן, גם קדוש ברוך הוא מקבל תפילה, גם מישהו שלא יודע להתפלל. כן, אפשר. אבל הבעיה היא שם בסיפור שיש שם אומר שמה שהם עבדו קודם, זה לא היה משמעותי. אם הייתה אומרה שגם לבחור הזה יש מקום, אפילו לזה, אולי היה. אבל פה אמירה שמה שאתם התפללתם וצמתם ועבדתם ביום כיפור, זה לא עזר. ומה שהוא, זה עזר. מה? לא, הוא אמר, זה לא עזר. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להגיד לכם, אולי אפשר להגיד כמו שכבודו אומר, אפשר להגיד כמו שהוא אומר, כמו שאני אומר, יש דעות, דעות לכאן, דעות לכאן, כל אחד דעות שלו. זה כל העניין שיהדות היא לא בנויה על פי דעות. היא לא בנויה על פי מה שאתה חושב, או מה שאני חושב, או מה שהוא חושב. כל העניין של יהדות זה שאנחנו מעבירים את אמונה שלנו מהר סיני. מגילוי השכינה למשה רבנו, מהגבורה שדיברה עם משה בהר סיני, והוא מסר ליהושע ויהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים לאנשי כנסת הגדולה, והם מסרו לזוגות, מזוגות לתנאים ולאמוראים, ומאמוראים לגאונים, וגאונים לסבוראים, וסבוראים לראשונים ולאחרונים, ואחרונים מסרו את זה לאגרא, ואגרא מסר את זה לרב חיים מוולוז'ין, ורב וולוז'ין מסר את זה לרב קוק, ורב קוק מסר את זה רב צביודה, ורב צביודה מסר את זה רב ביגון. אני רציני. מה שאנחנו לומדים פה זה מפי הגבורה מרב לתלמיד. נכון, יכולים להיות שם פה ושם שיבושים, אז אנחנו נדבר על זה, זה עוד נושא. אבל כעיקרון, מה שאנחנו לומדים פה, אנחנו לומדים מה שהשם גילה למשה בהר סיני, ואנחנו חיים על פי הרעיונות ועקרונות הללו 2000 שנה בגלות, ותראו למה הגענו ואיך בנינו ומה עשינו בעקבות אלה ששמרו את התורה במסירות נפש. ואלה שלא, אלה שבמקום ללכת לפי חוק יבש ולפי מה ששולחן ערוך ולפי מה שכתוב ומי ש... וזה, אלא חיו על פי הלב, איכן הם היום? איפה אותם היהודים שהם עשו הכל מהלב? הם אינם. הם התבוללו, התמסמסו, נעלמו. הם התחתנו עם גויים, כי העיקר זה הלב, נכון? הרי רחמנא ליבא ביי, נכון? אז הם מהלב הרגישו שזה יותר טוב להיות שם, והם נעלמו. כל העניין של עם ישראל, שזה העיקר השוני בינינו ובין כל העולם כולו, זה שכולם חיים על פי מה שנראה להם נכון, והם על פי זה קובעים חוקים כאלו אחרים, ואנחנו לא. אנחנו חיים על פי מה שמשה נתן ליהושע ויהושע לזקנים, והוא קיבל מקדוש ברוך הוא, ואנחנו חיים על פי החוק, על פי כלל, על פי חוק, דרך של מי שאמר והיה עולם, מי שכתב את ספר פיזיקה וספר תרמודינמיקה ואלקטרומגנטיקה, הוא אותו אחד שכתב לנו שצריך להתפלל ביום כיפור ואסור לנגן בחליל. זה אותו אחד. ומי שמזלזל בחוקים האלה, זה כמו שאותם המשוררים שאומר, תעזוב אותי מהגבולות העולם, בוא נהיה ציפורים חופשיים, נעלה על הגג, נפרוס כנפיים, ופשוט נעוף, נקפוץ כולנו, זה כל כך יפה, תראו איזה נוף, תראו איזה יער, אנחנו עכשיו נקפוץ, מה לנו? גרביטציה, נזלנח מה אנחנו, לא משועבדים לחוקי פיזיקה, נו, בסדר. כל השטויות הללו, מה, איפה אתה? אתה חי על פי מה? על פי מה שכך אני חושב? זה נראה לי? זו דעתי? זאת נוצרות. זה בדיוק, בדיוק נוצרות. ואנחנו רוצים לדעת תמיד מאיפה אני ניזון. איך אני יודע שזה נכון? אם תורה אומרת לנו שזה כך וככה, אז אני עושה ככה. אולי זה באמת לא נראה לי, לא נשמע לי, לא מתקבל על הדעת. אז אני צריך, סימן שיש לי על מה לעבוד, על מה לחזור בתשובה, לשנות את הדעת. אנחנו רק יודעים שזאת אמת, ולכן זה כל כך משמעותי לשאול מה המקור. מאין אתה יודע מה שאתה יודע? מה המקור? יכול להיות שאתה בעצמך לא שמת לב, ואתה מביא פה מקורות של עבודה זרה ושל כל מיני, של קומוניזם או של הנוצרות או של כל מיני רעיונות, רעיונות מורעלים. אתה מכניס את זה לתוך עם ישראל. ויש המון סיפורים כאלה. כמו שיש סיפור מפורסם גם, אתם מכירים את הסיפור של צעדים בחול? שם זה, יש לי בבית ירחון של דתי לגמרי, כשר לחלוטין, אבל יש שם סיפור עם הצעדים בחול, וזה סיפור קלאסי נוצרי. אני מכיר אותו ממקורות נוצריים, אני יודע מאיפה זה בא בדיוק. וגם הדימוי שלו, כאילו, כן, הוא לוקח אותך על הידיים, כן, האח הגדול, היושקי הזה, הוא לוקח אותך על הידיים, והוא משאיר צעדים על החול, שם כל מיני כאלה. לכן זה חשוב לנו לברר המקור של כל זה. ואיך זה קשור לתפילה, ומה שאנחנו לומדים פה בסדרה שלנו, את זה אנחנו נראה בשיעור הבא. נעצור כאן.